כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
חמישי שמח.
חמישי שמח, כמו תמיד. בקיץ זה בכלל ברכה גדולה. אנחנו נדבר היום על הרבה דברים, אתה יודע על מה אנחנו לא נדבר היום, חסן.
אני מחכה שתגיד את השם של הלהקה.
אנחנו לא נדבר על רדיו-אד, אחי.
רדיו-אד, הנה, אתה נשמע כמו אמא שלי עכשיו.
לא חושב שווה להתאמץ במקרה הזה. ועד שאנחנו לא נגיד שאנחנו משדרים ברדיו, אז אני אגיד רדיו-אד, זה לא נראה לי פסול מעיקרו. אני לא חושב שמעולם נתקעתי בכל כך הרבה, אולי זה פשוט הלך והצטבר, כל כך הרבה פוסטים על הופעות, ונראה לי שאולי באמת הפעם נשבר איזשהו שיח, אנחנו לא נדבר על זה, אבל נראה לי שהפיד
אני חושב שממש לא נכון, אגב, לגבי הפיד, אני חושב שזה ממש לא נכון. אני חושב, קודם כל, זה תופעה אנושית די מובנת בעולם הזה של הרשתות החברתיות. אנשים משתפים בחוויות הרבה יותר קטנות והרבה פחות משמעותיות שעוברים שהם חווים, גם אם זה לא הופעות שמגיעות מחול, ובמקרה הזה זה מאוד טבעי. ובמקרה של רדיו, אני גם לא חושב שיש איזושהי, שיש אוברדוז, כאילו, של איזה, אתה יודע, היו הופעות שאני חושב שהפייסבוק היה אפילו יותר, הרבה יותר אפילו.
אתה יודע מה? אולי הרגשתי שזה אוברדוז, כי זה אוברייטד.
בא לך להתחיל איתי.
נראה לי, אתה יודע, תשמע, מכל מה ששמעתי, תשמע, לא תפס אותי.
נו, ומה זה אומר? ואתה מדד למה בדיוק?
אלף, אני מדד לא רע להרבה דברים, את זה אתה יודע. ואת גם אשכח שיש לנו טעם מוזיקלי שבהרבה מקרים הוא די דומה, אז אתה יודע, אתה לא יכול לראות עליי באופן עקבי, אתה לא יכול.
כן, אבל ברוך השם שאנחנו עדיין לא זהים, גם לא בטעם המוזיקלי, ואצלי רדיו את זה, אתה יודע, זה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. אני הייתי אתמול בהופעה ו...
היית בהופעה, אז בגלל זה אתה רוצה לדבר, נו?
זהו, אני לא רק הייתי בהופעה, אני גם האמת די באופוריה מההופעה אתמול. אתה יודע, נראה לי שאז דיברנו על זה.
במצב שזה החום, 40 מעלות חום, הכנסו
אנשים... לא, דווקא היה נעים לאללה, היה רוח מדברית נעימה, והיה מגניב מהבחינה הזאת, וגם לא היה צפוף מדי, והכל, כל התנאים היו באמת מעולים, אבל מהבחינה של ההופעה עצמה, אני לא יודע אם סיפרתי את זה כבר בעבר, כשדיברנו ככה בחצי רגל על ההופעה, אבל תעצור אותי אם סיפרתי, שלפני 10 שנים בערך, אמירה רצתה לעשות לי הפתעה ליום הולדת.
נראה לי, והייתם צריכים לנסוע לאיזשהו מקום. תשמע, אני כבר לא יודע אם סיפרת את זה. יש מצב שסיפרת את זה פה גם.
אז בכל מקרה...
זה התיקון טעות הפעם.
אז בכל מקרה, אז אמירה כבר כמעט הזמינה כרטיסים לפסטיבל מוזיקה, שהופיעו בו כל ההרכבים שהכי אהבתי, באותו הזמן, ואחד ההרכבים היה רדיו-אד, היה גם אלוויס קוסטלו, וסוני קיוט, ואוטן קלן, וממש טירוף מוחלט, וממש ברגע האחרון, רגע לפני שהם הזמינו כרטיסים, הם זה כאילו עם החבר שלי, כי אמירה לא כל כך יודעת להזמין כרטיסים באינטרנט, לפחות אז לא ידע, אז הם גילו שיש מנצ'סטר גם בארצות הברית, ו... בסופו של דבר זה נפל, אבל עכשיו אני עושה תיקון, עשיתי תיקון עם קימיקל בראדרס שהייתי אמור לראות בסיבוב הקודם, ועכשיו את ה...
תגיד מה נשאר לך לראות, בוא נדבר על זה, וזהו, ונסגור עניין.
אני הייתי סוגר על קנדריק למר וקניה ווסט, עכשיו הייתי מסופק, וגם סוני קיוט, אבל סוני קיוט נראה לי כבר לא מופיעים לצערי, גם טוקינטס לדעתי לא מופיעים יותר, אז נראה לי קנדריק למר וקניה ווסט אפשר לסגור את הבאסטה. אבל תשמע, אתה גררת אותי לזה שאנחנו לא מדברים על רדיו-אד עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על
אני גם לא מבין איך אפשר להיות בתוך, אני מאוד אוהב הופעות, אבל מאוד אוהב הופעות אינטימיות קטנות, אתה יודע, לא עם עוד עשרות אלפי אנשים, אני פשוט לא מצליח
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, גם אני פחות בן אדם של הופעות המוניות, וגם בשבילי זה הייתה פעם ראשונה שהייתי בפארק הירקון, בהופעה בפארק הירקון, אבל אתה יודע, יש הופעות שהן יוצאות מהכלל, אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך שבאמת...
רצית לדבר על רדיו, דבר על רדיו.
אז זהו, שבאמת זה היה בשבילי באמת הופעה מאוד מאוד אמוציונלית. אתה יודע, רדיו שיחקו תפקיד מאוד משמעותי בחיים שלי עד לפני 10 שנים. באמת תקופה כזאת מאוד לא פשוטה בחיים שלי, והם לגמרי ליוו אותי לאורך כל התקופה הזאת, ממש ככה יד ביד. אתה יודע, אז היינו אני, אמירה ורדיואד, פחות או יותר.
תקופה לא קלה, אתה שומע רדיואד.
תקופה מאוד מאוד לא קלה.
נראה לי קצת סיכמנו את מה שרציתי להגיד, אבל לא משנה, תמשיך.
אז אתה יודע, אבל זה היה באמת, ההופעה הייתה מאוד אמוציונלית מבחינתי. אני בשיר הראשון הייתי די בשוק, בשיר השני באמת בכיתי, כמו, אתה יודע, כמו שאף פעם לא זכור לי שבכיתי ככה ממוזיקה. וזה אפילו לא היה אחד השירים האהובים עליי ביותר או משהו כזה, אלא פשוט תפסתי איפה אני נמצא ועל הסגירת מעגל הזאת. ואתה יודע, כל שער ההופעה רקעתי, ואין דבר שאני יותר אוהב מלרקוד, והייתה הופעה קשה, לא פשוטה. זאת אומרת, הם לא הכילו את האנשים בכפית, באדרן, הם עשו שני אדרנים ובאמת תפרו שם רשימת לעיתים רצינית, אבל ההופעה עצמה הייתה הופעה, אתה יודע, מאוד כזה, אבל התחושה שלי, אתה יודע, אני גם לא רציתי לדבר על זה, כי יש בזה משהו קצת נשמע לאומני וכאלה, אבל אני חייב להגיד שמהתחושה שלי אתמול בהופעה, התחושה הכי גדולה או הכי מובהקת בסיפור הזה, זה היה שהם ממש אוהבים אותנו. אתה יודע, אני גם לא יודע אם אתה יודע את הסיפור עם רדיואד, אבל רדיואד, בתחילת הדרך, העולם, בטח שבבריטניה, צפצפו עליהם, לא ראו אותם. מי שנתן להם את הבוסט הראשוני להצליח, ואיפה שהם באמת עשו איזושהי הצלחה אמיתית, זה היה בישראל. זאת אומרת, פאבלו אני, וגם, ואחרי זה דה בנד כבר התחיל להיכנס MTV וכאלה, אבל פאבלו אני, הם הגיעו דרך ישראל לארצות הברית, ורק אחר כך התחילו בכלל להסתכל עליהם במקום שהם באו ממנו.
תשמע, היו פה הרבה דברים שניסו אותם קודם כל עלינו.
אבל תשמע, אבל זה מדהים שפעם הייתה תקופה כזאת באמת שישראל הייתה איזשהו מדד התחלתי ללהקות ענקיות, כי אותו סיפור גם אפשר לספר על R.E.M. למשל. בכל מקרה, רדיואד נוגעים אצלי במקום מאוד אמוציונלי ומאוד אישי, ו... תשמע, אתה יודע, אני לא יודע לזה, אתה יודע, אני הייתי גם ב-VIP בסופו של דבר. זאת אומרת, פגשתי את תום יורק, לחצתי לו את היד, דיברנו קצת, החלפנו מתכונים, החלפנו מתכונים לעוגות, לעוגות פחושות.
רגע, טבעוניות, בוא נגיד פה.
אבל אתה יודע, אתה עובר ואתה רואה את ה... לא, אני לא סגור על זה שהוא טבעוני אגב.
נראה לי שהוא טבעוני.
אני לא רוצה לעשות להם שיימינג, כי אני טבעוני, אבל אני, אתה יודע, פוחד מלעשות שיימינג לזה, אבל הבופה שם היה כמעט על תארת הבשר, לצערי הרב. בכל מקרה, אז באמת היה כזה, זה היה די מוזר, והאמת זה היה איזשהו ניפוץ של חלום, שאתה יודע, אתה חושב על זה ואתה אומר, בוא'נה זה פאקינג רוק אנד רול, אתה בא באוהל עם הבנד וזה, ומוזיקה ועניינים, בסופו של דבר אני מוצא את עצמך בסיטואציה עם עוד איזה 100 אנשים בורגניים, די משעממים.
עם שקט. הילדים, הביאו את הילדים גם?
אז זהו, שהם באו עם הילדים, וזה הקטע המגניב, להסתובב ביניהם הילדים שלהם, אתה יודע, המתופף חלף על פניי, ומתופף האדיר באמת, והוא נראה כמו פקיד שומה של מס הכנסה כזה, והבן שלו הוא שכפול שלו, וג'וני גרינווד, שזה נדיר ביותר, הקטע הזה שאני... זה פשוט אילף אותי מצחוק, כאילו הסוריאליזם שבדבר. יש לו 3 ילדים שיהיו בריאים, 2 כבר גדולים, בן ובת, נראים אמריקאים לגמרי, גם בלוק, גם במראה החיצוני, ומסתובב איתו הילד הקטן שלו, שאני לא יודע, הוא בן 9, 10, 11, משהו כזה. אחי, ילד תימני, שחום, עם ג'ל בשיער וברמודה וחולצת ג'ינס.
לא מאומץ.
הכי קול בעולם. לא, הוא נשוי לתימני, חביבי, מנהריה.
זה הקשר התימני של...
אבל זה כזה היה מדהים לראות את זה, אתה יודע, זה היה כזה סוריאליסטי באיזשהו אופן. וזהו, אני, אתה יודע, אני באיזשהו מקום באופוריה מכל הסיפור הזה של הופעה. זה היה רגע מאוד חזק בשביל.
לא רוצה להיות האנטי קליימקס, אני את שלי אמרתי בהתחלה, אני מכבד אותך מאוד, ואת כל האוהדים של הלהקה הנפלאה הזאת.
אז השיר, זה השיר שאנחנו נשמע, אני מקדיש אותו לך.
תודה, תודה ממי.
בבקשה, אידיוטיק.
אפילו במזגן פה אני בקושי מחזיק מעמד עם ה...
אתה כזה מיוחד, שלומי.
לא, אני אגיד, אני פשוט, אתה יודע.
אתה כזה מיוחד.
לא נסחפתי בזרם, לא נסחפתי בזרם, מה אני אמרת שאני אגיד לך. מ-overrated לאולי underrated. מה אתה אומר על זה?
ממש לא underrated, למה underrated? בעזרת השם, אתה יודע, יש זמן.
תגיד לי על overrated, לא, אני צוחק, אני צוחק כמובן... אנחנו נמצאים, אני חושב, גם באיזשהו, אפשר להגיד, עדנה של המוזיקה הישראלית בזמן האחרון, וגם של מוזיקה מסוג מאוד מסוים, ובטח ובטח של מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו לירון עמרם. נראה לי שהוא כבר הכיר התחנה, שהוא התראיין פה כמה פעמים, אבל אצלנו עדיין לא, אז זה לא נחשב בעצם. לירון, אתה על הקו?
כן,
לירון
עמרם.
אני צריך, רגע, אני צריך גילוי נאות קצר. גילוי כן. נאות קצר. מעבר לזה שזה בחור שאני מאוד מאוד אוהב, אני גם מעריץ את ההורים שלו, את המשפחה שלו, אבא שלו זה אהרון עמרם, גדול מלחיני השירים התימנים, ובכלל גם אחד המוזיקאים הגדולים בארץ לפי דעתי. גם אכלתי את הקובנה של, של אימא שלו, ואני גם מת על סבתא שלו.
זה הכי קורה,
אין חזור. וחבר טוב של האחים שלו. נכון. המון 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 שנים, ואני אומר את זה בצחוק, את הגילוי נאות הזה, אבל אין מה לעשות, אתה יודע.
נירון, מה זה מעריץ את ההורים שלך? חכה, אני עוד מעט, עוד מעט נתחיל בשיחה, אני אספר לך סיפור של שלומי שקשור לאבא שלך, אתה...
וואלה?
כן, עוד מעט בהמשך, נתניע, נתניע.
אבל... אגב, לגבי מה שדיברתם על רדיו עד,
נו, אתה היית?
אתה איתי.
כן, אני עם רועי דווקא.
בטח שאתה איתי, מה חתוכה מבין מהחיים שלו, עזוב אותך.
האמת היא שזה, אני גדלתי על השיט הזה, כאילו, כשהייתי בן 17-16, זה היה האסקייפ שלי, אחי.
אז בוא נדבר, אתה יודע מה אנחנו מדברים על רדיו, את המוזיקה שאתה עושה, לירון, הסינגל לפני האחרון שהוצאת היה חלום ישן שחרך קצת את התחנות רדיו, התקבל פה בהפתעה גמורה, ואני חושב שיש בו הרבה 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 השפעות מוזיקליות שונות.
כן, לגמרי, יש שם הרבה השפעות מוזיקליות, אבל הקטע הזה זה שאת הקהל זה לא מעניין, אחי. הקהל שומע מוזיקה טובה ונהנה ממנה, וזה מה שחשוב לי. אני עושה מה שאני אוהב, זה הזכות שלי. אני שם קצת פאנק, קצת מוזיקה שחורה, קצת תימנית, קצת זוהר, קצת אישה. מכל העולמות שכאילו, אתה יודע, שאני יכול לסחוב, אני סוחב, בקטע טוב כמובן. בקטע שגם לתת אספקט למקור, להבין שאנחנו עושים פה משהו שהוא, יש לו שורשים עמוקים יותר מה-5-10 שנים האחרונות, אתה יודע. לכל מה שאנחנו עושים בעצם יש איזה תקדים, אבל אם אתה לא לוקח את זה לנקסט לבל, אז עדיף כבר להישאר ב... אתה מבין?
וזה האתגר שלך, וזה האתגר שלך כל פעם להביא את זה למקום אחר?
זה האתגר המרכזי, אחי, אתה יודע. זה האתגר שהכי חשוב להוסיף.
לירון, חלום ישן שהתקבל ככה ברדיו ונכנס פלייליסטים, עניינים, באמת, באמת הושמע, ברוך השם, כמו שצריך. זה לא היה ניסיון ראשון שלך בעצם, נכון? זה כאילו אחרי כמה ניסיונות, אני טועה בעניין הזה?
כן, כן, אתה צודק, תכלס, אני קורא לזה ההתחלה הרשמית, יעני, של מה שאפשר לקרוא לזה.
כן, זה הפעם הראשונה שזה קרה, כאילו, שזה אולי תפס, שזה התניע.
זה פעם ראשונה שזה קרה, כן, אבל אני התחלתי באמת לעשות את זה בצורה יותר מקצועית בשנת 2014, אבל בתכלס החומרים המוקדמים שלי באמת זה 2012. 2011-2012, זה שם התחלתי להקריא.
לירון, הכי מוקדם אתה כבר בהריסה, אני זוכר, אתה היית מתחיל לדפוק ולעשות כל מיני קטעים.
כן, אבל אתה יודע, ברמה הרשמית כשאני התחלתי את זה, לא היה כלום, אחי. אתה מבין? אתם הייתם שם בזמן אמת, אתם יודעים ש... כשאנחנו התחלנו לעשות את הדברים האלה, אחי.
אני גם זוכר שהיית מאוד חסר סבלנות. אני קודם כל רוצה להגיד, אתה שחררת עכשיו סינגל שני, אנחנו מראיינים אותך לכבוד הסינגל הנפלא הזה.
נכון.
ויש אלבום בדרך?
יש אלבום, יצא בנובמבר, אלבום מלא סיפור, יצירה שהיא, אני מקווה שהיא תהיה שלמה, כמו שאני רואה אותה בוויז'ן.
אז בהצלחה.
אתה היום כזה, אני רוצה, זה מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, כשאני מדבר עם יוצרים ותיקים, עם מוזיקאים ותיקים, אז כל הזמן, היום אי אפשר להימנע מהשאלה, אם הם עדיין מאמינים בקונספט הזה של אלבום, ומה האלבום אומר בשבילם. עכשיו, אתה יוצר, האלבום הראשון שלך, בעזרת השם, עתיד לצאת בזמן כזה שבאמת יש סימן שאלה מאוד גדול שמרחף סביב השאלה של האם אלבום זה עדיין פקטור משמעותי וחשוב בימינו. אז איך אתה מרגיש לגבי זה? כאילו, מה ההסתכלות שלך? אתה יודע, נגיד דיברנו עם כנסיית השכל והם אמרו שזה מאוד חשוב להם העניין של האלבום וזה עדיין שם ולא אכפת להם מה אומרים מסביב. ויש גם אומנים אחרים צעירים שאתה יודע, כבר אחרי כמה אלבומים שאומרים וואלה, עזוב אותי אלבום, אני מקליט שירים, בסוף אנחנו אוספים אותם ככה ומוציאים זה, מי אכפת לו מאלבום?
אחי, אני 4 שנים הכי עבדתי ככה, אתה יודע, הוצאתי רק סינגלים ורק קטעים מהופעות ורק אנדרגאונד כזה וייב. בקטע, גם באנדרגאונד, אבל גם בקטע שהאמנתי בסינגלים, בלתת את האמנה המדויקת הזאת פעם בכמה זמן. אבל העניין הוא, השאלה פה היא עניין היצירתי, זאת אומרת, כשאתה מספיק בשל, שיר אחד לא מספק אותך, אתה מבין? אתה לא היית מוציא, אתה רואי או שלומי, לא היית מוציא עם שיר אחד מנותק מהקשר, נכון?
כן, אני עוד פעם, אם אתה שואל אותי ספציפית לשאלה הזאת, אז אני מאוד מאמין באלבומים, עדיין.
אז אני אומר שכאילו, כשיש לך שיר אחד שהוא מופרד מסך החלקים, זה משהו אחד, אבל כשזה חלק מסיפור, זה כבר משהו אחרת, וגם אמן מבשיל לסיפור שלם ומלא, רק בשלב שהוא שלם עם עצמו, ויש לו את הסנטר שלו.
ורגע, אבל אני רוצה, זה באמת, סליחה שאני ככה מתפרץ לך באמצע, אבל מה שמעניין אותי אצלך, האם זה היה לך טבעי וידעת תמיד שאתה רוצה לגעת בשורשים התימניים שלך במוזיקה, או שלאו דווקא, וחשבת יותר בכיוון של רדיואד ומוזיקה מערבית ורוק אנד רול,
וכאילו
זה משהו שישב אצלך תמיד איפשהו ב...
בוא אני אגיד לך, הנקודה שלי ספציפית, כי אמא, אני קצת שונה, יוצאת דופן, אתה מבין? כי אני נולדתי לתוך משהו מסוים, יצאתי ממנו, חזרתי אליו, ואני תמיד יש לי איזה מערכת יחסים מאוד מורכבת עם העניין. אבל זה מ-day one, אחי, זה מגיל שנתיים, מאז שאני זוכר את עצמי, הדברים הראשונים ששמעתי בחיים שלי היו מוזיקה בערבית ובתימנית.
שמע, צריך להגיד את זה, אנשים אולי לא פחות מכירים, פחות יודעים, אבל במקרה שלך... זה לא יהיה מוגזם להגיד שאתה נולדת בבית ובן לאבא לפחות איך שאני ושלומי תופסים אותו, וחלק גדול מהציבור המזרחי בארץ, בטח בטח התימני בארץ, תופס את אבא שלך כיוצר, זה בערך כמו להיות הבן של אריק איינשטיין, כאילו, ולהחליט שאתה ממשיך ועושה מוזיקה. אתה מרגיש את המשקולת הזאת? אתה מרגיש את הכובד הזה להיות הבן של אהרון עמרם?
אתה אומר את זה, אני חושב שלא הרבה אנשים מבינים. כשהם רואים אותי, אתה יודע, כמו שהם רואים אותי, איך שאני נראה ואיך שאני מדבר, ומה שאני מייצג כביכול, זה יכול לראות את זה כאילו מין איזה הייבריד כזה לא ברור של בין מזרחיות ובין, אתה יודע, מודרנה וכאלה, אבל אני אומר לאנשים שאין כאילו, אין פה מקום להתבלבל, אני גדלתי בהארדקור של ההארדקור של התימניות שקיימת בכלל.
לא, כפר עליך, אני דווקא לא רואה משהו כזה. אני כשאני רואה אותך, אני רואה תימנים ב-70's, אחי, אתה יודע, את זוהר ארגו וחיים משה מנגנים במועדונים ברמלה.
כן, כן, אבל
הם נראו בדיוק כמו לירון עמרה מבחינת הסטייל והאופסיט.
בדיוק. זה החלטה שהיא מודעת, אתה יודע. אני אוהב את הסטייל הזה, ואני בחרתי בזה, וזה מה שמייצג את הקווי אופי שלי כאדם. וזה גם, אגב, הסטייל הכי מגניב שיש בארץ. כאילו, אצל המזרחי תמיד היה את הסטייל, אני תמיד אומר את זה.
אתה יודע.
אבל מעבר לזה, אחי, מעבר לזה, רוצה להגיד שאני, כאילו, שכל העשייה שלי, ואני אפשר למתוח את הגבולות הזה, וכאילו, לצאת מהמשבצת של, זה גם בגלל שאני מאוד מודע לעולם הישן. ואני יודע שלהתחקות אחד לאחד על פיו, זה יהיה מאוד קשה. ואם אתה לא מוסיף בעצם על מה שלמדת ועל מה שצברת לאורך כל השנים, אז אני מאמין שזה מה שצריך לעשות.
אני רוצה להגיד יותר מזה. בשיר הקודם שלך, מה שהיה מאוד מיוחד, אני חושב שאני מכיר אותך קצת, יצאנו גם לדבר לא מעט, קרה משהו מאוד מעניין. השיר הוא שמע בכל מיני תחנות שונות מאוד מבחינת הזרם המוזיקלי ששולט בהן.
אמת?
וזה משהו שהצלחת, אני לא יודע אם להגיד לפצח, אבל הצלחת לאתגר הרבה.
אתה יודע מה, לקח
זה גם בתחנות מוזיקה שמשמיעות מוזיקה מזרחית, וגם בתחנות שמשמיעות רק רוק נגיד, או משהו כזה.
כן, כן.
ולא לגמרי ידעו איך לאכול את השיר.
אתה יודע מה הוא עשה, הוא הוציא שיר דיסקו, ואז הוא אמר, אני לא לכאן ולא לכאן.
הוא תפס את הכל באיזשהו מקום.
זה הדיון שהיא גם התעוררת, אנשים לא כל כך הבינו מה הם שומעים, אבל זה בקטע, אתה יודע, זה בקטע טוב. אתה יודע מה אני חושב על כל הדבר הכי מעניין בכל הסיפור? זה שנכון, תמיד אומרים, הקהל רוצה לקבל משהו מסוים. אומרים, תמיד קוראים את, אתה יודע, את דעתו, מנסים להבין לאן, מה הפלח שוק, מה זה, לאן דברים הולכים, אתה יודע, כל מיני חרטות של אנשי עסקים ולא של מוזיקאים, אתה יודע.
אבל אני גם יודע שאתה הרבה פעמים מכוון לאתגרים כאלה.
כן, אבל אני למדתי הכי דבר אחד מהשיר הזה, כאילו, השיעור שלי היה שכאילו, תעשה את הכי טוב שלך, באמת הכי מדויקת שלך, ותאמין לי שהקהל מזהה דברים טובים, והוא יודע גם להעריך דברים שיותר מורכבים ממה שהוא מורגל לקבל.
והיו ספקות בהתחלה? דרך אגב, שירים באמת מאוד מורכבים, גם מבחינת המבנה, עזוב שנייה, את הסגנון המוזיקלי, האי בית גימל, והגימל שלך לפעמים בפני עצמו, אז גילו מבנים מאוד מאוד לא שגרתיים.
כי זה, נגיד, בא לי הכי מהתימנית בעיקר, ומהמוזיקה הערבית, שהמבנה של השיר הוא לאו דווקא אחיד או תבניתי, אתה מבין? הוא מפותל יותר, הוא לוקח אותך לאיזה עולם קצת יותר מורכב ולא מתומצת לשלוש דקות, אלא הוא מרחיב לך את העירייה ואת את הסיפור ואת המסע, וזה חלק מה שאני מנסה להביא גם.
חסן, אני אסביר לך אחרי זה על מה אני מדבר.
לירון, אנחנו צריכים תכף לסיים, אני חייב לספר לך את הסיפור עם חתוקה ואבא שלך. אנחנו לפני איזה שנתיים, הטיסו אותנו לאילת לקרוא שירה אותי ואת חתוקה. זו הייתה פעם ראשונה שעליתי על מטוס, סבבה? אמרתי לעצמי, הבן אדם כבר טס, אמר לי, טס לפרק, טס לפה, טס לשם, יש לי איתי מישהו, אם יהיה לי איזה פחד, איזה חרדה, איזה עניינים, אני נוסע עם מישהו עם ניסיון בעניין, נכון? עלינו למטוס, הבן אדם לא אומר לי כלום, אחי, הכל רגיל, עולים למטוס, יושבים אחד ליד השני. פתאום אני רואה את חתוקה, מחליף צבעים, אתה יודע איך הוא חום כהה, יעני הוא לא חום בעיר, הוא פתאום נהיה לי ורוד. אני אומר לו, חתוקה, מה קרה? הוא מתחיל להזיע, לראות, אומר לי, אני יש לי פחד מטיסות. אמרתי לו, יריבון עולם, אני צריך להיות לי פחד מטיסות, אני פעם ראשונה טס.
זה בגלל שאתה פעם ראשונה, אין לך מושג.
תקשיב, כל הנסיעה, אני תופס לו את היד, ומה הוא שומע באוזניות, יעני אם הוא מת, אמא הוא מת באוזניות, עם אהרון עמרם.
יאללה.
יענו, הולך איתו עד הסוף, הוא אומר, אם אני עכשיו אם אני עכשיו הולך, אז... אם אני הולך עכשיו, אז עם ארון אמרם באוזניים. אתה מבין? זה חתוק.
זה כמו השיר הרס. זה כמו השיר הרס.
אבל באמת, באמת, אתה יודע, זה תיקון שיהיה חייב לעשות מתישהו. להבין ארון אמרם. באמת, ענק שבענקים. ענק שבענקים, גיבור תרבות. אנחנו מעריצים גדולים, ובעזרת השם תלך בדרכו.
מתי יקבל פרס ישראל, אבא שלך?
בעזרת השם, בקרוב, אנחנו לא בשביל הפרסים, אבל אנחנו בשביל
המסורת והשורשים.
אחי, שלומי, אתה יודע שכל מה שאבא שלי עשה בחיים שלו, משנת 56, 55, שהוא היה בראש העין, היה מדריך בקייטנה, והוא היה מהאנשים, אתה יודע, וכל הזה, מאותו יום, שהוא קיבל על עצמו את ההחלטה לקחת ולשמר את מסורת יהודי תימן, זה מה שהוא עשה כל יום מחדש, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה.
איש גדול, איש גדול, ובעזרת השם שתלך בדרכו, ואנחנו מאחלים לך ים של הצלחה, וממש אוהבים את מה שאתה עושה.
תודה רואי, תודה שלום.
וזה בלשון המעטה, בלשון המעטה.
ואנחנו מחכים לאלבום.
בדוק, גם אני מחכה, ובעזרת השם יהיו רק דברים טובים מכל הכיוונים.
אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש שלך.
אנחנו נדבר עוד.
תמיד אותו סיפור. יאללה, שיהיה איתו הרבה בהצלחה.
ביי.
את כל כך קרובה שזה צובט עינייך הגדולות קשה לי לוותר הייתה לי הזדמנות ועשיתי אותה
זה מוזיקה.
יאסו לירון אמרה.
יאסו.
טוב, אז אנחנו עכשיו מהמסורת התימנית לסוג של מסורת חדשה אמריקאית. בשנים האחרונות, אתה יודע, יש עכשיו איזה תופעה חדשה בעולם הספרות בארצות הברית, נקרא סטורי סלאם, אם אני לא טועה, ונראה לי שאני לא טועה בקטע הזה, זה של, בעצם זה, מה שזה אומר, זה אנשים עולים על במה ומספרים סיפורים אמיתיים, וזה צובר תאוצה, וזה ממש מצליח, וכמו כל דבר, אנחנו יהודים טובים, יודעים לייבא את הדברים הטובים והנכונים מארצות הברית, ובמקרה הזה יש לנו כאן את שרי שביט על הקו, שהיא אחראית להביא לישראל את ה...
לא כל שרי שביט אחראית להרבה דברים.
זה נכון.
היא אחראית על המון דברים.
זה נכון.
וזה רק מהדברים שאני יודע.
כן, זה בלי הדברים שאתה לא יודע.
וואי, תשמע, יש הרבה דברים שאחראית עליהם. שרי שביט, מה נשמע?
קודם כל, איזה אינטרו נתתם לי, שרי שביט, אחראית על מלא דברים. רציתי לומר ש...
שלא.
תענוג לפתוח איתכם את הסוף שבוע.
בכיף.
ואני רוצה לדבר על ערב סיפורים אמיתיים, שזו בעצם סדרה שאני עורכת. והערב הזה, הסדרה הזאת מתבססת על הסיפורים הראשונים שנולדו בעולם. הרי איך סיפורים נולדו פעם, כן? זה עוד לא היה בספרים ובקריחות. אנשים היו יושבים סביב מדורה, מחוץ למערה, מבשלים איזה ארנבת, יסלחו לי הטבעונים, ופשוט מספרים אחד לשני סיפורים. והסטורי סלאם, האמנות הזאת, האמריקאית, היא בעצם מתבססת על הדבר הזה. אני חושבת שיש משהו ממש קסום.
אבל כמו אמריקאים טובים, הם הפכו את זה לתחרות.
הם הפכו את זה לתחרות, קודם כל...
עם ממש ציונים ודירוגים, זה ממש מוזר. זה ממש מוזר להכניס את זה לקטע של ספרות, להפוך את זה למשהו מדורג ונתון לציון ועוד במקום.
הסטורי סלאם עצמו, הוא התחיל באופן שהוא מאוד שוליים, כלומר, הוא התחיל במועדונים קטנים, שאפילו לא היו מועדוני סטנדאפ, זה היו כל מיני ברים שאנשים פשוט עלו ספונטנית והתחילו לספר סיפורים. ולאט לאט זה גדל וגדל, אגב, הפודקאסטים הראשונים לפי דעתי בהיסטוריה של הרשת היו של הסטורי סלאם. וכמו כל דבר שהופך לאימפריה, הוא גם נהיה יותר מסחרי, למרות שעדיין, יוטיוב אחד, אתה שם על הדבר הזה ואתה אף. אנשים שם יודעים לספר. אצלנו בקרה הישראלית זה לא תחרות.
איך נראה הפורמט בעצם? כי מה, זה שונה מפסטיבל מספר סיפורים האגדיים שהיו פה?
זה תחרות, אחי. יש שם שופטים שמנקדים, ויש מי שמנצח באותו ערב, לא?
לא, אצלנו אין תחרות. אנחנו לא עושים את זה.
אוקיי, אנחנו...
לא,
אנחנו מוסריים, חסן, זה המחם מוסרי בעולם.
באנו ליהנות, באנו להתרגש, זה הישראליות של הדבר הזה, אני חושבת, נולדה בעצם מהדבר הכי טבעי בעולם לישראלי. הרי תחשבו על עצמכם, אתם יושבים כאילו בתור לביטוח לאומי, לרופא, תוך שנייה מתפתחת שיחה עם הבן אדם שיושב לידכם, תוך שנייה הוא מספר לכם את כל סיפור חייו, וכפי שאתם יודעים, אתם גם אמנים וכותבים, הסיפורים של החיים כל כך הרבה יותר טובים מכל סיפור אחר.
אין סיפורים אחרים שהם לא סיפורים מהחיים, אבל גם אתה יודע, זה גם נכון להגיד את זה לכל מקום בעולם. זה נכון שזה מאוד ישראלי, אבל זה באמת חומר גלם הכי שכיח. אנחנו עשויים מסיפורים כולנו. לא רק הסיפורים עשויים מסיפורים, גם החיים שלנו עשויים מסיפורים.
אני חושבת שמה שישראלי בזה זה השארינג. כלומר, לך, בניגוד לאולי בן אדם בשוודיה או נורווגיה, וזו הכללה גסה, אולי יותר קל לספר אפילו ברדיו או לכל בן אדם שירצה לשמוע שש דקות של סיפור ממש טוב שאתה חושב שראוי שהוא יסופר. או כי הוא ריגש אותך, או כי יש בו משהו מעניין וחדשני, או כי להפך, אתה חושב שזה סיפור שכל אחד יכול להזדהות איתו. זה מה שאתם עושים ברדיו, אתם מספרים עליה על עצמכם בתוכנית.
זה כי אנחנו אוהבים את עצמנו מאוד.
זה נכון.
כמה כאלה היו בארץ עד היום?
בינתיים בסדרה שלנו היו משהו כמו 10 ערבים.
ואתם מצלמים את זה?
למעשה הראשון היה לפני שנה בדיוק, אנחנו חוגגים עכשיו שנה.
מזל טוב.
זה קם באופן די ספונטני, פשוט איזו חברה הייתה בערב ניו יורקי, והיא אמרה, וואו, בוא נעשה את זה בארץ. יאללה, שרי, תלהקים, מספרים. התחלתי לצוטט לחברים, לאנשים באוטובוס, כמובן, לכל חבריי, הסופרים, המשוררים, אנשים שנרטיב ובנשמתם.
והם חייבים לספר סיפורים אמיתיים, נכון?
מה?
הסיפורים חייבים להיות אמיתיים מהחיים.
הסיפורים חייבים להיות אמיתיים מהחיים, והם גם חייבים להיות שלך. כלומר, אם חסן עולה לבמה, הוא לא מספר סיפור של שלמה, הוא מספר סיפור של עצמו.
טוב, אמורה, אם את אומרת, אני לא... בסדר. תגידי רגע, אתם מצלמים את זה? חשבת לערוך פעם חלק מזה לספר? זה היה מספיק מעניין בשביל לעשות משהו כזה?
אני חושבת שאם רוצים להפוך סיפור אמיתי שעומד בשש דקות טוק, כן? דיבור מול קהל לספר, זה כבר עבודה אחרת, שהיא עבודה ספרותית. ועל אף שאני גם עוסקת בספרות ועורכת, דווקא הסדרה הזאת יש בה משהו שהפשוט הזה, על לעמוד על מין פודיום כזה, זה אפילו לא במה מה שיש לנו שם, מול 200 איש, 300 איש, 400 איש.
300-400 איש זה מטורף.
זה מטורף.
לאירוע ספרותי. צריך להגיד את זה, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו, זה לא...
בכלל לא.
זה פשוט,
אני תמיד אומרת שהדברים הכי טובים קורים כשאתה ממש לא מתכוון, וסיפורים אמיתיים הוא נולד בקטע של צחוקים, בקטע של דחקה. פתאום זה נהיה דבר שיש לו waiting list, ושהולך עכשיו לצאת מתל אביב לפריפריה, ולהפוך לסדרה אינטרנטית. אתה יודע, הכל במקרה. כי הדברים הטובים פשוט עוברים כנראה מפה לאוזן, אבל האמת שרציתי לספר לכם סיפור טוב.
כן.
שסיפרה אותו.
אבל אין לנו שש דקות.
מה?
אבל אין לנו שש
דקות. לא, אני אספר אותו בדקה. רננה רז היא אמנית רב תחומית ובחורה מאוד מוכשרת, אבל היא בדיוק הבן אדם, אנשים לא יודעים את זה עליה, שאתה מת לשבת איתו בתור לביטוח.
רננה רז זו לא זאת מפרסומת עם המים שהיא מתקלפת?
זאת עם הפרסומת עם המים.
איזה גאון, איך אני יודע את הדברים?
קצת יותר מזה, כפר.
לא, היא גם מהפרסומת של
הסיפור.
כן, סליחה.
היא רקדנית והיא אמנית והיא שחקנית, והיא פשוט בן אדם שופע בסיפורים, ואת זה אנשים פחות יודעים עליה, יותר זוכרים לה את הפרסומת הזאת. בקיצור, רננה סיפרה סיפור אמיתי. שיום אחד, בעודה צעירה, רק עברה לתל אביב, ומקבלת טלפון מבצלאל אלוני, שהוא אומר לה שהוא רוצה להפיק סרט על חייה של אופרה חזה, שכבר דאז לא הייתה איתנו, ושהוא חשב על רננה.
בתור אופרה חזה.
בתור אופרה חזה מגלמת את המיין רול. עכשיו,
לא, זה דחקה.
יודעים, מעבר זה שזה דחקה, הוא לא ידע למי הוא מתקשר, והוא התקשר אליה לגמרי בטעות, אבל רננה הייתה אז, לא יודעת מה, בת 19, תמימה, בתחילת דרכה.
והיא אכלה סרט שהולכת להיות אופרה חזה עכשיו בסרט.
היא אכלה סרט כמו מיטב הסרטים שאתה אוכל במסיבות טבע.
לא, הקטע שאנחנו אולי צריכים, אולי אנחנו לשם העניין הזה צריכים גם לתאר קצת גרפית את רננה, איך היא נראית ומה הקשר שלה לאופרה חזה, כי אולי אנשים לא מבינים את ה...
התחילה להשתזף, באמת?
ולמדה לשיר.
באמת?
והיא ביקשה מהקהל בערב הזה, אתה יודע, אנשים התפוצצו מצחוק, כי זה נשמע כמו סיפור לא אמיתי, אבל זה סיפור אמיתי. והיא ביקשה מכל הקהל לעצום עיניים, ופשוט ביצעה בחיי כל מי שאתם רוצים, את השיר אדמה של אופרה חזה, היא פשוט שרה, מין חיקוי של אופרה חזה, אנשים היו בשוק, וזה מין סיפור שהוא קוריוז, כי רננה עם אשת במה, והיא יודעת לספר, אבל לפעמים עולים לנו גם אנשים ספונטנית מהקהל, שהם לא אנשי במה, אוקיי? שזה לא העבודה שלהם להיות
מכרון,
והם מספרים דברים מאוד אישיים ויפים.
זה היה גם באחד...
זה לא פייסבוק אבל, אני שומע את זה, זה מזכיר לי מאוד את הפייסבוק.
לגמרי, לא, זה מזכיר את החיים, חתוקה, זה באמת, זה חומר גלם, זה חומר גלם לגמרי מהחיים. אבל...
וגם בפייסבוק אנשים שמים רק סיפורים אמיתיים.
אבל בפייסבוק יש לך את החירות, לחשוב, לערוך.
ברדיו אי אפשר לראות את האצבע על העין. לא, אבל...
הפייסבוק הוא הרבה יותר מבוקר, אתה מחליט מה אתה מעלה, איך אתה מגיב, אתה עורך את עצמך למוות, כולנו מעלים פוסטים.
תגידי, זה הגיע לאיזה פופולריות, מה שהעירים לזה קצת אולי את הפופולריות, זה יכול להיות, לא יודע, תגידי לי מה את חושבת על זה, שזה, הסטורי שלהם הופיע באחד מהפרקים בגרלס, נכון? באחד מפרקי סיום העונה, נכון?
אני לא יודעת,
כי לא ראית גרלס.
בעוונותיי לא ראה גרלס, וגם הפסקתי בדיוק לראות טלוויזיה, אז עכשיו בכלל אני בעולם ספרותי נטו, אבל מה שאני כן יכולה להגיד, שהדבר הזה בארצות הברית קראת לו תופעה חדשה, הוא לא תופעה חדשה. זה רץ כבר משהו כמו מעל עשור, הסדרה הזאת, ואנחנו האמיש, כידוע, הכל מגיע אלינו בדילי, לאט לאט, עם מזג האוויר החם, עד שאנחנו פה מרימים פרויקט, אז שאני מספרת לחברים שלי בניו יורק שאני עורכת סדרה של סטוריס והם צוחקים עליי, זה כאילו משהו שכבר נגמר. פה זה מאוד מאוד חי, ואני חושבת שלמרות מה שאמרת, שיש סיפורים בכל מקום, ושהחיים הכי מעניינים...
לא אמרתי את זה כדי להוריד את זה, חלילה.
חלילה.
כי אני אומר, אני רק מחזק את זה, אני אומר שזה החומר הכי חזק שיכול להיות, להפך.
ברור, אבל אני חושבת של התרבות שלנו, של האוכלוסייה שלנו, של המקום שאנחנו חיים בו, הדבר הזה, הפשוט הזה, פשוט של לעמוד ולספר סיפור לאנשים ושהם שנייה יקשיבו, תחשוב כמה זה נדיר, אנחנו חיים בעולם של הפרעות קשב וריכוז.
סתם, אני צוחק.
סתם. מה קרה?
לא, רציתי להפסיק לך באמצע הסיפור, סתם בצחוק. מתי הרבע בעשרה היא?
הערב הבא ביום רביעי הקרוב, יום רביעי הקרוב. 104, אבל אין מקומות.
אין מקומות.
אל תבואו, אל תבואו.
אל תבואו, אבל הערב הבא הבא, ואולי תעזרו לי רגע, כי יש לי ערב בשישי לספטמבר, וכבר יש לי כמה מספרים, ועוד אין לי נושא. כל ערב הוא תמיד תחת נושא.
אנחנו נחשוב על משהו. אולי חזרה לבית הספר, לא יודע מה, וזה. שרי שבית, שבטח לא מסיימת את סוף שבוע, כי יש לה עוד עבודה לעשות. אולי בכל זאת. תודה רבה. ואתם מוזמנים לערב בשישי בספטמבר. נכון?
תיזהרו, אני עוד אזמין אתכם לספר.
אנחנו נראה לי, מיצינו פה את כל הסיפורים היום.
אני מוכן לבוא... אבל אני אוכל ראש מקצועי, 6 דקות אף פעם לא יספיקו לי.
חסן, תהיה אורח, הכבוד שלי.
אני אבוא, ייתן 60 דקות.
וואו, זה יהיה ערב רק שלך.
לגמרי.
חייב, 60 דקות חייב.
לגמרי, אני אביא איתי את חתוקה שיעשה לי מוזיקת רקע עם הסקסופון.
אני אעשה לפנטומימה מאחורה, אני אנסה בעצם. טוב. להעביר בפנטומימה את מה שחסן.
יאללה, שרי, שיהיה מלא בהצלחה.
המון תודה.
ואל תבואו רביעי הקרוב, תבואו רק למופע אחריו.
כן. נכון. יאללה, ביי.
תעשי חיים, ביי.
לכל אדם יש צל שהוא עומד נגד השמש או מול אור חזק. לכל אדם יש צל שהוא עומד נגד השמש או מול אור חזק. אבל האדם הלבן יש צל שחור. לאדם הלבן יש צל שחור גם בחשך הגמורה. צל שחור בחשך הגמורה. צל שחור, צל שהולך בעקבותיו, לפעמים מלפניו, לפעמים מצדדיו. צל שהולך בעקבותיו, לפעמים מלפניו, לפעמים מצדדיו. חטיף צהריים עם שותפים לעבודה, שוטף הצל את כליו. צל שהולך בעקבותיו, לפעמים מלפניו, לפעמים מצדדיו. השמש או מול אור חזק. לכל אדם יש צל שהוא עומד נגד השמש או מול אור חזק. אבל האדם הלבן יש צל שחור. לאדם הלבן יש צל שחור גם בחשך הגמורה. צל שחור בחשך
צל שהולך מלפניו ומצדדיו. אני חושב ש... קודם כל חווה אלברשטיין וברי סחרוף. אני חושב שזה מתאים גם לאייטם הקודם. דיברנו על סיפורים הולכים איתנו לכל מקום. הם באיזשהו מקום גם אומרים לנו מי אנחנו. אנחנו ממש לוקחים את הסיפורים האלה איתנו כמו צל. ואנחנו עוברים לצל, לאחד...
מה זה צל?
ביותר. צל שעד היום עדיין משפיע בצורה עמוקה מאוד על אומנים, ובטח ובטח על מוזיקאים. למי שלא יודע, ב-17 ליולי השבוע מלאו 50 שנה למותו של ג'ון קולטריין, הסקסופוניסט, טנור האגדי, והעצום והגדול שהוא עד היום צל, שאני חושב שאתה יודע מה, בשביל סקסופוניסטים עדיין מדובר בצל, בשבילנו מדובר בעץ שנותן פירות ומה לא. והוא השפיע מאוד מאוד עמוקות על החיים שלנו. אני חושב שבשיחה עם ילד את ג'יברי הזכרתי שהתחלתי לנגן אחרי ששמעתי אותו ממש. הלכתי לעבוד עד שהיה לי סקסופון סלמר ביד. וככה גם אתה, ובאופן מצחיק, אפילו ששנינו הגענו לזה. מג'ון קולטריין, אנחנו לא קנינו טנור, אנחנו קנינו אלט.
הגענו אלט, כן.
וזה סיפור אחר. אבל אני סיפרתי, איך אתה הגעת אל ג'ון קולטריין, זכר צדיק לברכה? אנחנו רק נזכיר, הוא נולד בעצם, הוא נפטר בשנת 1967, כשהוא בן 42, לאחר מחלת סרטן. זה לא יומן שהוא מת בגיל כל כך צעיר והספיק כל כך הרבה.
אני אגיד לך ככה, אפרופו, זה כבר פעם שנייה שאני רוצה לספר היום על הפתעות יום הולדת שאמירה רצתה לעשות לי בעבר, אבל אם אותו מקעקע שהיא לקחה אותי אליו לא היה גרידי ורצה 3,000 שקל על קעקוע, אז היום היה לי על הזרוע של יד שמאל את הפורטרייט של ג'ון קולטריין מאליו סופרים.
מה אתה אומר?
אני, אתה יודע, באופן מוזר ומאוד טבעי, בו זמנית, הגעתי לשמוע ג'אז דרך היפ-הופ. אני מאוד 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 אהבתי היפ-הופ כל החיים, עדיין כמובן, ואתה יודע, הרכבים שהיו החיים שלי, כמו Tribe Called Quest או Wu-Tang Clan וכאלה, הייתי ממש עושה להם ניתוחי לב, מה שנקרא, ונכנס לעומק של הסימפולים, והייתי מגלה שבאחוזים מאוד גבוהים הסימפולים שלהם לקוחים מהג'אז, ואם זה הרבה סימפולים של בס של רון קרטר או של מינגוס, ואם זה, אתה יודע, החצוצרה של מיילס או הסקסופון של סוני רולינס ושל פארקר או של קולטריין ופסנתר של טלוניוס מונק, וככה התחלתי להקשיב לג'אז בעצם. זאת אומרת, התחלתי להוציא את המקורות של המוזיקאים שאני מאוד אוהב, ולשמוע ממה הם הושפעו, ומה הביא אותם והפך אותם להיות כאלה מוזיקאים גדולים בעיניי. ואתה יודע, כמו רוב האנשים, אני חושב, התחלתי, האלבום ג'אז הראשון שהקשבתי לו היה Kind of Blue, וקולטריין מנגן שם כמובן. האמת זה די מזל גם להתחיל עם Kind of Blue, כי זה באמת אלבום ככה נגיש ונחמד להתחיל איתו בתור מישהו שלא בא מהעולם של הג'אז. אבל עברו כך וכך, עברתי איזושהי כברת דרך עם הג'אז, ואני חייב להגיד שאליו סופרים זה האלבום הכי משמעותי שפגשתי אי פעם בחיי באופן חד משמעי. הוא השפיע עליי כל כך עמוקות, גם במובן של ה לא רק מוזיקלית, אגב, גם על הכתיבה שלי. אני שנים הייתי כותב רק עם האלבום הזה. זה אלבום שהוא, אתה יודע, כולם יודעים עליו, שהוא אלבום תפילה בעצם, ושבח והודיה לאל על הגמילה של קולטריין מההרואין. וזה אלבום שקשבתי לו, אני בטוח, הכי הרבה פעמים בחיים שלי. אלבום שאני מכיר בו כל תו וכל פרזה. ואין שום יצירה מוזיקלית, ואני גם לא יודע אם אני אגזים, אני אומר שום יצירה אומנותית, שהיא ממש חלק מהלב שלי, כמו שלאו סופרים חלק מהלב שלי.
אז בוא נרחיב קצת, נספר, ג'ון קולטריין למד מוזיקה, ואני חושב שהרכב הראשון מפורסם, כמובן שהצטרף אליו, היה הרכב של מיילס דייביס. ב-Kind of Blue, שבעיניי הוא האלבום הכי גדול ששמעתי, הוא מנגן שם גם עם קנן בולדרלי, שמנגן על סקסופון אלט, פול צ'יימברס, ביל איבנס, ואחר כך עבר קצת ניגן עם, הוא כמעט, ניגן כמעט עם כל הגדולים, כמובן. טלוניוס מונק היה אחד הבולטים שבהם.
אני משוגע על טלוניוס מונק.
כן, הוא משוגע בעצמו. וכמובן, ההקמה של ההרכב, הקוורטט שלו, הנפלא, פשוט נפלא. ואני חושב שחלק מהאומנים שליוו אותו בתקליד, דרך אגב, היו בארץ לא מעט פעמים. מקוי טנר, למשל, אני זוכר שהיה בארץ, הוא נתן כמה הופעות, שניגן על הפסנתר, ג'ימי גריסון היה על הבאס, ואלווין ג'ונס, המתופף המופלא, מופלא, מופלא. אתה יודע, זה היה מצד אחד כאילו קל לבחור קטע לשמיע היום, אבל מצד שני הוא הוציא עשרות אלבומים, כולם פשוט מדהימים. אין דבר של אפשר לקרוא לו נפילה שם, אנחנו יכולים להזכיר את ג'יינט סטפס הענק, סול טריין, בלו טריין. אני מאוד אוהב דרך אגב את התקליט שנקרא בלאדס. יש לו גם את התקליט היחיד שהוא ניגן עם זמר, שזה בלאדס עם ג'וני ארטמן.
בלאדס זה באמת אלבום מעולה.
אלבום מופלא, מומלץ בחום. לקחתי אותו דרך אגב בחבר אחר, מאלברט סופר בזמנו, ושם נדלקתי גם על הרביעייה שלו. ומדהים מדהים החיפוש שלו, כי הוא לא הסתפק בזה, הוא כל פעם הלך וחיפש משהו חדש, ואחרי שהוא עשה אותו הוא חיפש משהו אחר. ואפשר להגיד, בשנים האחרונות כבר הגיע לעשות איזשהו ג'ק, זה, אני לא יודע להגיד אקספרימנטלי, אבל מאוד שונה, פאו הסנדרס, אחרים, תקליטים מאוד יוצא דופן. אני חושב שהיה קשה מאוד להקל אותו כנראה בזמן אמת, כי הוא חטף גם כמה ביקורות. אבל שוב, משפיע עד היום. הוא עדיין...
מה זה משפיע? אם אתה שואל אותי, הוא אחד היוצרים הכי משפיעים של המאה ה-20.
וזה בזמנים שלהיות נגן שחור, אפילו שהיית נגן סקסופון, דרך אגב עוד לא דיברנו מה עשתה בעצם, מה עשה הג'אז והקהילה האפרו-אמריקאית לכלי הזה, שעד אז היה בכלל כלי זניח מאוד, אפילו שהוא הומצא כמה עשרות שנים לפני כן, על ידי אדולף סקס, אם אני זוכר נכון. אבל בזמנים ש... אתה יודע, זה היה מסוכן.
בזמנים שהם היו מסתובבים באירופה והיו פורסים להם שטיח אדום, הם היו חוזרים הביתה והיו נאלצים ללכת... על מדרכה, בצד השני של המדרכה, כדי לא ללכת בצד של הלבנים, או זורים, אתה יודע, שמותר להם לשבת באוטובוסים. דברים שמטורף לחשוב על יוצרים בסדר גודל, כמו ג'ון קולטריין, מיילס דייביס וכאלה, שמצד אחד הם היו ענקים שבענקים, ומצד שני היחס אליהם היה כל כך גזעני ודוחה. וזה, אתה יודע, זה באמת בשביל זה אנחנו צריכים להקדיש פעם תוכנית שלמה, רק בשביל ה...
לגמרי, לגמרי, אנחנו לא נוכל להסתפק רק בהיום, אבל זה כמובן.
אבל באמת צריך להגיד שקולטריין הוא באמת, אתה אמרת צל, אני חושב שהוא גם באמת איזשהו סוג של אל רוחני באיזשהו אופן על יוצרים, וגם חשוב להגיד שלא רק במובן של מוזיקאים, זאת אומרת, גם אם תלך אחורה לג'ק רואק וסופרים אחרים מדור הביט, הם ממש, הם דיברו על זה, שהם כתבו, הרצון שלהם היה לכתוב כמו צ'רלי פארקר, כמו קולטריין, ממש בפרזות כאלה, ממש לקרו פרזות מוזיקליות וניסו להפוך אותם לטקסטים. ועד היום ההשפעות של קולטריין הן באמת חולשות על כל היוצרים בכל הסגנונות, כי באמת הוא יוג', באמת הוא משהו ענק ואי אפשר לתאר.
אתה יודע מה, אני חושב שהמתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים קשורה בג'ון קולטריין. פעם אני ראיתי מישהו עם חולצה. ראיתי פעם מישהו עם חולצה של ג'ון קולטריין, ואני כל כך, אני הייתי, אמרתי, וואו, בחיים לא, כל החיים אני מחפש פה בארץ, אין דבר כזה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה כך זה שלך? קוראים לו רואי חסן. בגלל זה אני אוהב אותך, עד היום החולצה הזו, תאמין לי, מקום של כבוד.
ותדע
לא
לך.
לא בגלל שזה ג'ון קולטריין, בגלל שנתת לי אותה, מתן אמרתי.
לא, ומה זה נתת? מה אמרתי לך? אמרת לי, בונה, איזה חולצה יפה, ואהבת עליה, וזה, ובונה, זה חולצה שאהבתי, אתה יודע. אמרתי לך, תביא טישרט, אמרתי לי למה, הורדתי לך את החולצה, הבאתי לך את החולצה, לבשתי איזה טישרט שלך.
זה אהבת אמת, זה אהבת אמת. אחרי זה אתם מתפלאים למה אני מחזיק לו את היד במטוס. אני רוצה להגיד תודה למפיקה שלנו, אריאל בן דוב, חדשה כאן, בהצלחה, המון המון בהצלחה, אריאל, תודה רבה. לטכנאי יואב כהן, לאיתי מרקסון שמלווה אותנו כל הזמן. אני רק אזכיר שיש לירון עמרם כמה הופעות, ושכחנו להגיד קודם, אז הוא מארח בזאפה את מרגול ב-15 לתשיעי, ובתשיעי לתשיעי הוא יהיה בצוללת הצהובה. חבר'ה, אחלה סוף שבוע. קולטריין, rest in peace, אנחנו אוהבים אותך.
רגע, שלא ינזפו בך. 104.9, 105.3, כאן תרבות, חתוכה וחסן, שיהיה אחלה סופש. אוהבים אתכם.